אנחנו בפרק י' א', התחלנו את פסקה ו'. היות והדברים היו בסוף השיעור הקודם, אני מציע שנחזור קצת, כי באמת יש כאן מורכבות בסעיף הזה. אז בואו נחזור שוב לקרוא קודם כל את החלק המרכזי של הפסקה. על פי יסוד הרזים, כל מעשה הטוב של הרשע הולך למקום הרשעה והטומאה. אף על פי שבכל זאת אין הקדוש ברוך הוא מקפח את שכרו, הוא משלם לו בעולם הזה גם שכר מצווה קלה שעשה, אך כל זה הוא חלק הרשעה. עד לכאן הצד השלילי. אבל קל וחומר שכל אבון וחטא של צדיק, אף על פי שבארץ ישולם וסביביו נסערה מאוד, מכל מקום הכל הולך מדין מידה טובה מרובה, לגדל, לחזק ולגדל את אור הקודש והטוב. כל זה לא לשכוח את ההקדמה בתחילת המשפט, על פי יסוד הרזים. זה סוד, זה היסוד של הדברים, זה הסוד הפנימי של הדברים. בעולם ההלכה זה קצת שונה, זה אחרת. תכף נסכם את הפעם הקודמת ונתקדם. אומר הרב, מזה אנו מבינים בכללות העמים שכל טובה של אומה רשעה מחזקת היא את הרשעה העולמית, וחסד לאומים חטאת, ובישראל גוי צדיק שומר אמונים שהקדוש ברוך הוא מדגדק עם סביביו כחוט השערה, ובכללותם רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם כל אבונותיכם. טוב, אז אם אנחנו מסכמים ככה ממש בקיצור, אז ראינו, הזכרנו בהקשר הזה את המחלוקת שמופיעה במסכת שבת. המחלוקת הגדולה שהייתה בין חכמי ישראל, איך להתייחס למעשיהם כלפי חוץ, הטובים, כלומר, המעשים שאומות העולם תקנו, על מנת לפתח, לעשות יותר נוח את העולם, את החיים ואת העולם. אז היו בין חכמי ישראל שלוש דעות. רבי יהודה שיבח, רבי יהודה אמר, איזה יופי, עשו גשרים, עשו מחצאות. אם ניקח את הדוגמה של הגשר שהזכרנו אותה, גשר זה לא רק כלי מעבר ממקום למקום, אלא זה כלי מפגש בין תרבויות, הזנה הדדית בין תרבויות. יש בזה צדדים טובים. כנומות העולם שפיתחו גשרים, הם לא רק אפשרו מעבר גיאוגרפי, טכני, ממקום למקום, אלא הם אפשרו התפתחות התרבות על ידי הזנה הדדית של עמים שונים, תרבויות שונות, שאיפות חיים שונות, מנטליות שונות וכו'. אז רבי יהודה שיבח, כי רבי יהודה ראה את הצד התוצאתי שבפעולה, ומצד התוצאה, באמת המעשה עצמו, לכאורה הוא טוב. אבל רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה ברבי אלי שיבח, רבי שמעון בר יוחאי גינה. רבי שמעון בר יוחאי אומר הרב, לא סותר את דברי רבי יהודה שמצד הפעולה יש כאן תוצאה חיובית, אבל מצד הסיבה, מצד נפש הפועל שפועלת את הפעולה, כלומר, היות ובכל פעולה יש נפש פועל, בכל פעולה שאדם עושה יש את האישיות הבסיסית שממנה הוא יוצא, לכן היות ונפש רשע יפתה רע, אומות העולם בכלל, או בפרט אותם הרומאים באותם ימים, הם היו אנשים רעים, אנשים רשעים, ולכן מאוד יכול להיות שהפעולה החיצונית היא פעולה טובה, אבל יש רושם עמוק מאוד בפעולה שהוא כתוצאה מנפש הפועל הרעה. ולכן כל מה שעשו, לטובתם עשו. עשו קשרים, ליטול מכס. הם לא באמת רצו לחבר בין אנשים. הם רצו סך הכל להרוויח באופן אינטרסנטי, כסף וכו'. אז רבי שמעון גינה. למה? כי רבי שמעון רואה את הצד הפנימי של הפעולה. את הסיבה של התוצאה. רבי יוסי, החכם השלישי, שתק. מסביר שם הרב בעניה. רבי יוסי התלבט בין המבט החיצוני של רבי יהודה, שזה המבט המעשי שהוא חשוב מצד עצמו, לבין המבט הפנימי של רבי שמעון, שהוא כמובן שורש העניין, ולכן רבי יוסי התלבט בין התוצאה החיובית לבין השורש השלילי, ולכן הוא שתק. הוא שתק לא כי הוא לא ידע מה להגיד, אלא הוא שתק כי תמיד יש התלבטות בין התוצאה לבין הסיבה, בין ההופעה המעשית החיצונית לבין השורש הרוחני הפנימי. עכשיו, אותה מחלוקת בעצם היא מופיעה במשך כל ההיסטוריה. איך להסתכל על תוצאה שנובעת מסיבה? האם אני יכול לדון את התוצאה באופן נקודתי כשונה מהסיבה? או שמצד האמת אני צריך לדון את התוצאה שהרי ממין הסיבה, אז אני צריך לדון אותה כפי הסיבה. אומר כאן הרב, על פי יסוד הרזים, אם כן אנחנו עכשיו נמצאים בדעתו של רשב"י, לא בדעתו של רבי יהודה שרואה את התוצאה, ולא בדעתו של רבי יוסי שמתלבט, שרואה את שני הצדדים, אלא בדעתו של רבי שמעון בר יוחאי, שעל פי הגמרא במסכת שבת ישנה מחלוקת משולשת, אבל על פי הגמרא מסכת עבודה זרה בתחילת המסכת, פסק הקדוש ברוך הוא על פי דעת חכמים, פסק הקדוש ברוך הוא כדעת רשב"י, מהשורש הפנימי, מהצד הפנימי, ודאי שהלכה כרשב"י. יכול להיות שבהופעות החיצוניות אנחנו נקשיב לרבי יהודה, כמו שהזכרנו שרבי מאיר ורבי יהודה, רוב המקומות בתלמוד הלכה כרבי יהודה, ורבי מאיר בהקשר הזה דומה לרבי שמעון. והגמרא אומרת שלא נפסקה הלכה כרבי מאיר בהרבה מקומות, כי לא יכלו חכמים לרדת לסוף דעתו. אם כן, רבי יהודה אומר דברים, רבי מאיר אומר דברים עמוקים מאוד, אלא לפעמים העומק הפנימי הזה לא יכול להתממש עדיין במציאות. מן בית הלל ובית שמאי, שהלכה בינתיים כבית הלל, אף על פי שישורש הדברים הוא כבית שמאי. אז אנחנו עכשיו עסוקים בפסקה שהיא על פי יסוד הרזים, על פי השורש הפנימי. האם יש לזה, לפסקה הזאת, הלכה למעשה? אולי לא. אולי לא, אולי לא. אולי בכלל לא. אבל ברובד הפנימי, בשורש הפנימי, אז ודאי שמה שכתוב כאן זה נכון. לכן על פי יסוד הרזים, כל מעשה הטוב של הרשע, היות ומקורו הוא רשע, לכן גם תוצאתו, למרות שכלפי חוץ יכולה לראות טוב, היא רשע. לכן כל מעשה הטוב של הרשע הולך למקום הרשע והטומאה, כי זה בא ממקום הרשע והטומאה. אף על פי שכלפי חוץ, מהצד המעשי, החיצוני, מצד התוצאה, אף על פי שבכל זאת אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכרו, הוא משלם לו בעולם הזה גם שכר מצווה קלה שעשה. אז הקדוש ברוך הוא לא יבוז לתוצאות חיוביות, למעשים חיצוניים חיוביים, והקדוש ברוך הוא ישלם שכרה. אך כל זה, כשאנחנו דנים יותר פנימה, גם מצד השורש, גם מצד התוצאה, התוצאה הפנימית יותר, כלומר, לאן זה הולך, אך כל זה הוא חלק הרשע. כל זה שייך למסלול אחד, שהוא מסלול הרשע. קל וחומר שכל אבון, להבדיל אלף אלפי הבדלות, קל וחומר שכל אבון וחטא של צדיק, אם הכיוון הזה שהכל הולך לפי הסיבה הוא בעצם הכיוון העקרוני, אז זה גם לצד החיובי. אז גם מעשה שלילי של צדיק, תכף נראה ואמר כולם צדיקים, הוא תוצאה של שורש טוב. אם כן, יכול מאוד להיות שהקדוש ברוך הוא באמת לא יוותר על התוצאה החיצונית השלילית, וכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מאב וכו'. אבל קל וחומר שכל אבון וחטא של צדיק, אף על פי שבארץ ישולם, הקדוש ברוך הוא יגבה את המחיר מצד התוצאה. הוא סביביו נסערה מאוד, וודאי שצדיקים כפשוטו, אז הקדוש ברוך הוא כחוט השערה מקפיד איתם. אלה שהם סביביו, הצדיקים, קשורים אליו, קרובים אליו, אז הקדוש ברוך הוא דן אותם כחוט השערה, אומרת הגמרא. מכל מקום, מצד האמת הפנימית, מצד יסוד הרזים, מכל מקום הכל הולך מדין טובה מרובה, שהיא טובה מאשר גדולה ממידה טובה ממידת פורענות, הולך מדין מידה טובה מרובה לחזק ולגדל את אור הקודש והטוב. אם כן, כאן אני חושב יש לנו עידוד גדול ביחס לכל מהלך החיים של כל אדם מישראל, ובוודאי כלל ישראל, שעוד והשורש הוא טוב, והרושם התוצאתי הפנימי האמיתי בסופו של חשבון יופיע הטוב, יופיע את הטוב, אז גם אם בדרך יש קלקולים ולכלוכים, זה חיצוני. זה לא מה שאנחנו מזלזלים בזה. זה לא מה שאנחנו לא לוקחים אחריות. אבל זה אומר שהמבט האמיתי שלנו על הדברים, שגם זה חלק מהמסלול הטוב, למרות שכרגע המעשה התוצאתי הוא רע. ואנחנו נשלם מחירים על התוצאות המעשיות הרעות. אבל השורש הפנימי הוא כולו טוב. מזה אנו מבינים בכללות העמים, שכל טובה של אומה רשעה מחזקת היא את הרשעה העולמית. אולי כאן, בזה לא נגענו ביום חמישי, אולי כאן צריך להעיר עוד הערה. הרב קוק כותב בשמונה קבצים שהעולם בעצם מחולק לשלושה חלקים. לפעמים אנחנו לא עוסק מדייקים בחילוק הזה. יש מציאות שנקראת קודש או קדושה, יש מציאות שנקראת חול או חולין, ויש מציאות שנקראת טומאה. אם נשאל אדם מה ההפך מקדושה, יכול לנו שתי תשובות. או ההפך מקדושה טומאה, או ההפך מקדושה חולין. מה ההבדל בין קדושה, חולין וטומאה? אולי עוד לפני ההבדל, הרב אומר בשמונה קבצים שקדושה זה עם ישראל, חולין זה אומות העולם, טומאה זה המלאק. כלומר, גם אומות העולם מחולקים לשני חלקים, חולין וטומאה. מה ההבדל? אומר הרב כך, כמובן הכל הוא יחסי, אבל זאת ההגדרה. קדושה זה שהשורש הוא קדוש, והשורש הקדושתי הזה יכול להתגלות במציאות. חולין זה שהשורש הוא קדוש, והשורש הקדוש הזה יכול להתגלות במציאות, אבל במידה מאוד נמוכה. לא במידה מאוד, נגיד, משמעותית, עד כדי כך שמה שמשתלט על החיים, מכווין את החיים, מנהל את החיים, זה הקודש. טומאה זה קודש פנימי נמצא, אבל הוא לא יכול להתגלות במציאות שלנו בעולם הזה. אז עוד פעם, אני מדייק אולי קצת יותר. קדושה זה אותו שורש קדוש שמסוגל להאיר בקדושתו את העולם באופן מלא. חולין זה אותו שורש קדוש שמסוגל להאיר את העולם באופן מאוד חלקי, או לפחות לא ליפול אל הטומאה. טומאה זה שורש קדוש שהוא כל כך פנימי שבעולם הזה הוא לא יכול להתגלות. הוא לא יכול להתגלות רק בעולם עליון. לכן אומר הרב, האם יש לנו בעצם מאבק פנימי בשורש, ביסוד הרזים? האם יש לנו מאבק עם העמים? עם אומות העולם? לא. אבל כן יש לנו מאבק עם המלאק. ושם הרב מתאר איזשהו תהליך היסטורי שהאומות יחשבו שהם יותר קרובים להמלאק, ויהיו תקופות היסטוריות שיעשו קואליציה עמי העולם עם המלאק נגד ישראל. כלומר, התומה והחולין יעשו קואליציה נגד הקדושה, עד שהחולין יזהה שבשורש שלו, שלו עצמו, הוא הרבה יותר קרוב אל הקדושה, ואז הוא יתחבר לאט לאט לישראל וילחם ביחד בתומה, ואז תבוא גאולה שלמה לעולם. ואז אומר הרב בסוף פסקה שאותו קודש שהופיע דרך הקדושה ישראל והחולין אומות העולם ירצה לצרף לתוכו גם את הקודש הפנימי שהוא מעל השמיים של המלאק, ואז יתחברו שלושת הופעות הקודש, וזה תהיה גאולה שלמה. הקודש המתגלה של ישראל, הקודש המתגלה באופן חלקי מאוד של אומות העולם מבחינת צרג מצוות השם המצוות בני נוח, ולהבדיל השורש הפנים פנימי של אומות של המלאק שהוא מעל השמיים, שגם את זה בסופו של דבר נוכל לצרף לגאולה ותיקון שלם. בכל אופן, לכן כשאנחנו מדברים על כללות העמים, שכללות העמים זאת רשעות, זה וכו', צריך לחלק חילוק בין אומות העולם לבין המלאק. לכן מזה אנו מבינים בכללות העמים שכל טובה של אומה רשעה, כללות העמים אפשר להגיד באופן קיצוני והאמיתי מתחת לשמיים, זה המלאק שהוא ראשית כל העמים, ראשית גויים המלאק הוא תמצית העמים. אז אם כן, כשרב כותב כללות העמים, הכוונה פה דווקא להמלאק שהוא בעצם התמצית של כלל העמים, או אפשר לומר שמדובר על כללות העמים כפשוטו, כלל האנושות, ומדובר כלפי חוץ, שבדרך כלל זה מופיע בצורה כזאת. בכל אופן, אני חושב שהעיקרון הוא ברור. מזה אנו מבינים שבכללות העמים, שכל טובה של אומה רשעה, היות והמקור של הכל והמגמה של הכל היא רשעות, ורשעות הכוונה כאן היא הופעת אלוקות, זה לא חייב להיות דווקא אכזריות, זה לא חייב להיות דווקא מושחתות או שחיתות במובן המוסרי השפל. זה אומר שהם לא מסוגלים לגלות אלוקות במציאות. אז כל טובה של אומה רשעה מחזקת היא את הרשעה העולמית. ולכן חסד לאומים חטאת. גם כשאתה רואה אצל הלאומים חסד, שבמדרגתם באמת זה חסד, ונהיה רגע תמימים שזה יכול להיות, אבל במדרגת ישראל, במדרגת הקודש האלוקי, שהוא מעבר לחסד הטבעי האנושי הפשוט, זה חטאת, זה חטא, זה חיסרון. אז חסד לאומים חטאת. כלומר, לא חייבים להגיד, כל הגויים רמאים, כל הגויים גנבים, כל הגויים שפלים. לא. יש גם גויים טובים, יש גם גויים ששומר שם מצוות בני נוח, כי השם ציווה ויש לו חלק לעולם הבא, והוא נקרא חסיד אומות העולם. וגם עליו נאמר חסד לאומים חטאת. למה? כי זה טבעי. זה אלוהי שמופיע בכלים של שכל ומוסר טבעי. אז במובן הזה, זה חטאת. במובן הזה, זה רשעות. לעומת זאת בישראל, שמדובר לא על השכל האנושי והמוסר הטבעי, אלא מדובר על קדושה אלוקית, על נשמת חיים, ובישראל גוי צדיק שומר אמוני. נכון שכלפי חוץ יש תופעות מקולקלות בפרט ובכלל, והקדוש ברוך הוא מדגדק עם סביביו כחוט השערה, אבל הוא בכללותם, בכלל ישראל, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם, כי מכם אני דורש, מכם אני מצפה, כי בכם יש קדושה. נא לא לשכוח שאדם ישראל מת, כלומר גופת ישראל היא מתמת. אדם גוי מת, גופת גוי, אין בה דינה תומה. מסבירים מפרשים למה? במקום שיש קדושה בחיים, יש בה מוות תומה. במקום שאין קדושה בחיים, אז אין בה מוות תומה. אז גופת ישראל, זה אבי אבות התומה, מת. גופת גוי, היא לא מתמת. כי אין בה קדושה בחיים. אין בה קדושה במדרגת ישראל. עד לכאן פחות או יותר הגענו, אולי רק עוד משפט אחד. הרי כל חטא, אם כן, בצד החיובי כלפי ישראל, הרי כל חטא שבא ממקור כזה שרובו טוב, גם בשורש וגם במגמה וגם אולי בפעולה, אבל גם אם לא בפעולה, הרי כל חטא שבא ממקור כזה שרובו טוב, אז כנראה שנצטרך להבין כאן שרובו, זה לא רובו במובן הכמותי. בוא נראה, יש לו יותר מצוות מעבירות, יותר זכויות מחובות. אלא רובו הכוונה, השורש הפנימי. והמגמה של הכל, ברמה האיכותית, זה העיקר. זה היסוד, הרבה יותר מאשר הפעולות המעשיות. זה אולי הכוונה כאן רוב. רוב איכותי, לא רוב כמותי דווקא. הרי כל חטא שבא ממקור כזה שרובו טוב, מה שהוא עוד שבאמת בפנימיותו כולו הוא טוב, יש בו באמת בגין זה פנימיותו אור גדול וישועה רבה. וזה מה שחכמים רמזו, ועבירתם של שבטים, זה שהשבטים רצו להרוג את אחד מהאחים, את יוסף, אז לכאורה זה נורא. אין מעשה יותר חמור מהמעשה הזה. לכאורה, או לפחות מהרצון לעשות את המעשה הזה. אומרת הגמרא, ועבירתם של שבטים, אומר המדרש, ועבירתם של שבטים קלקלה את כל העולם כולו. כלומר, המעשה היותר מקולקל כלפי חוץ בישראל, הוא המעשה שאפשר את החיים היותר, נגיד, חומריים, בריאים, באומות העולם. ובכל פרשת העיבור יהיו צורכים לפניך. אומרת הגמרא מסרת ברכות, יש פה כאן בירה מי שרוצה לראות, אפילו בשעה שהם עוברים על דברי תורה, שהם פורשים לעבירה, עדיין יהיו צורכים לפניך. טוב, עד לכאן פחות או יותר, יום חמישי. מי רצה לומר משהו? אליהו רצית? בנימין. לא בנימין, בנייהו, סליחה, אמר לי, בנייהו, כן.
הרב אמר משהו על זה שחלשבים הקודמים שאמר שאין היום מלא
שאתה נושא ל... לא, אמרנו שמבחינה גנטית, אנחנו לא יודעים מי הוא מי, כי בא סנחריב ובלבל את האומות. מבחינה תוכנית, כלומר מבחינת השקפת העולם, האישיות וכו', יש. נקרא לזה זרוני המלאק מפוזרים במציאות. אין היום דין של מחיית המלאק. כי א', אנחנו יודעים מי זה המלאק, וב', זה, מי שמצווה בזה זה בית דין בישראל, זה מלכות ישראל. זה לא אדם פרטי, וגם אנחנו יודעים כלפי מהדברים ברורים. אבל יש תכונות המלאקיות שהתפזרו באנושות. זה לא כרגע הזמן להפתוח את זה.
כמו שהרב אמר
שאני עדיין לא יודע איך להתייחס
לשאלה עכשיו ששואלים הרבה לגבי התרומות של
מומות
העולם, לצבא, לכל
מיני דברים. אז א', זה נושא קצת אחר, אבל לפי זה יוצא שבשורש הדברים יש כאן בעיה, למרות שאמרנו עוד פעם. הפסקה הזאת היא לא פסקה שהיא הלכה למעשה, ולא לשכוח את הכותרת של הפרק הזה, מקורות התשובה בכללות ההוויה וברוחניות העליונה. כאן אנחנו עסוקים ברוחניות, ביסוד הפנימי של הדברים. אז האם זה נוגע הלכה למעשה? הנושא שאתה אומר הוא נושא מורכב, מסובך, וצריך לברר אותו באופן ספציפי. לכן לא הייתי גוזר מסקנה מעשית מהבירור הרוחני הזה. אבל בשורש הפנימי, ודאי שהבירור הרוחני הזה הוא נכון. זה ברור? כן, ברור. יש לנו שמונה דרצים, הקודש קוראים לדוגמה. כן. זה
מה שזה נתקנן, אז בוא מעט אותך, כמו שפעם חילתנו, תחיקה לבוא לפי הרמב״ם. מהאסור עד למצווה. בוא נגיד שגם באסור יש שורש,
הוא
שורש,
נכון, נכון.
השאלה
היא, דרך אגב, הרב קוק כותב, הרב עוסק בהרבה מקומות, בשמונה קבצים חלק ז', אם קצת עסקתי בזה בשבת, עוסק בסוגיית הכמות והאיכות. הרב מדבר עליה בכמה צדדים. סוגיית הכמות והאיכות. ואז שם הרב מגיע בשושב לפסקה. והוא כותב כך, שזה שמשה רבנו רצה לקרב את הערב רב, הרי כשהערב רב יצא איתנו ממצרים, תערובת, גויים, כמו שאומר רש"י. יש אומרים גרים. בכל אופן, אבל זה לא גרי אמת. זה גרים שרצו להצטרף לעם ישראל, כי הוא עכשיו הולך לכבוש את ההיסטוריה. אז זה גרי עריות, נקרא זה כך על פי ההלכה. אז כשאותם ערב רב רצו להצטרף לעם ישראל, משה רבנו יכול לעצור אותם. הוא יכול להעמיד שמירה ביציאה ממצרים, ולהגיד לכל הגויים המצרים שרצו להצטרף, תחזרו הביתה. אין לנו מה... מה אתם מצטרפים? ומשה רבנו לא עשה את זה. משה רבנו קיבל ערב רב. למה? מסביר הרב בשמונה קבצים, משה רבנו הבין, אם נדבר עכשיו במושגים של איכות וכמות, שהעולם צריך להיגאל באיכותו ובכמותו. איכות זה ישראל, זה קדושה. כמותו זה חולין אומות העולם, אפילו עמלק טומאה. אפילו אחי. ומשה רבנו ירד לסוף דעתו של ריבונו של עולם, ואמר הקדוש ברוך הוא לא מסתפק בגאולת עולם בפחות מלגאול את האיכות עם הכמות ברבדים היותר נמוכים וחסרים שלה. ולכן אמר אני מצרף את הערב רב. היי, אומר שם הרב, שילמנו בדרך מחירים כבדים, כי גרעיני ערב רב הצטברו בכלל ישראל, לא במובן של אנשים, אלא במובן של זרמים רוחניים, נקרא איזה תרבותיים, התנהגותיים וכו'. נכון, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, שווה לי שמשה רבנו יצרף את הערב רב, כי בסופו של דבר גם זה צריך להצטרף לגאולת העולם. אם יש פה שמונה קבצים, אני אשמח לקרוא את זה. יש פה, מי שרוצה לכתוב את המקור, שמונה קבצים, קובץ זין, סוגיות הכמות והאיכות, יש לזה הרבה השלכות בהמון תחומים. כדאי לראות שם את הדברים. נגיד אפשר להתחיל מקוף למד ד', שמונה קבצים קובץ זין, קוף למד ד', קוף למד ה', קוף למד ו', קוף למד זין, קוף למד ח'. אז אנחנו מדברים עכשיו על פסקה קוף למד זין, שמונה קבצים קובץ זין, קוף למד זין. אומר הרב, משה רבנו עליו השלום חפץ בקרבת הערב רב, התפשטות הכמותית. הקדוש ברוך הוא רצה, כשהוא ברא את העולם, שהאלוהי יחול עד למדרגת הכמות היותר רחוקה כלפי חוץ, כפי שזה נראה מהקודש. כי גם במקומות הכי נידחים והכי במחאות טמאים, גם שם הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות ויכול להתקדש שמו. והתורה ירדה מאיכותה. עכשיו, עצם זה, אומר הרב, וזה קשור לפסקות הקודמות, עצם זה שהקדוש ברוך הוא הוריד תורה לעולם, זה גם ירידה מאיכות לכמות. הרי הקדוש ברוך הוא יכל להשאיר את התורה בעולם עליון. זה איכותי. כשהקדוש ברוך הוא ירד לעולם שלנו, לעולם הזה, אפילו למדרגת ישראל, כי סוף סוף אנחנו פה בעולם הזה, זאת ירידה מאיכות לכמות. אם כן, עשה משה רבנו חשבון, אם הקדוש ברוך הוא הוריד תורה מעולם עליון לעולם תחתון, זה מראה שהחסד האלוקי רוצה להתפשט לא רק בעולם עליון אלא גם בעולם תחתון. אם כן, צריך לגאול לא רק את האיכות אלא גם את הכמות. עוד פעם, משה רבנו עליו השלום חפץ בקרבת הערב רב, התפשטות הכמותית, והתורה ירדה מאיכותה על ידי רצון הכמותי של התפשטות החסד על הזה. הקדוש ברוך הוא רצה להשפיע חסדו גם להופעות במרכאות הכמותיות שהן שפלות מאוד מבחינת הפוטנציאל הרוחני שלהם, אבל גם שם יכול להתגלות הפוטנציאל הרוחני האלוקי, אפילו אם זה בגרעיני גרעיניות, בזעיר זעיריות, נקרא לזה כך. אומר הרב, והדעה העליונה של ריבונו של עולם שהתגלתה אצל משה רבנו, והדעה העליונה היא גנוזה באור החסד העליון, ששם כמוץ הכל והכל מעולה, אפילו בערב רב. החושך העליון הגדול מכל האורות, והטוב המתעלה מכל חיים ומכל טובה. איך הגענו לסוגיה הזאת? עם המלאק, כן, הנה. אז הנה דוגמה, אני חושב, עקרונית. טוב, אבל עכשיו, עד לכאן אנחנו ביסוד הרזים. עד לכאן זה מאוד פנימי. עכשיו, מה קורה בפועל? איך אדם צריך להגיב לחסרונות שלו? הרי סוף סוף זה נכון שהשורש הוא טוב, נכון שהמגמה היא טובה, גם בפרט גם בכלל, אבל בסופו של דבר יש כאן מעשה שלילי. מעשה שלילי של הפרט, מעשה שלילי של החברה, של האומה. אז איך מגיבים לזה? אלא אומר הרב, אלא שכך היא המידה. איך הקדוש ברוך הוא, נגיד את זה כך, מזקק, מלשון יוצר תהליך של זיקוק, נקרא לזה בלשון אחרת מצרף, מלשון צורף, שהוא מצד אחד מסלק את השיגים, ומצד שני מצרף, מחבר, אוסף את אותו תוך פנימי שצריך להתקשר אל הצדדים הפנימיים הנכונים, העמוקים והאמיתיים. איך הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אני עשיתי מעשה רע. המעשה בסופו של דבר הוא רע. זה שהגרעין הוא טוב, זה שהמגמה היא טובה, יפה מאוד, אבל סוף סוף המעשה הוא רע. אז איך הקדוש ברוך הוא מצרף, כלומר מסלק, בין הקליפה המקולקלת, בין התוצאה המעשית החיצונית המקולקלת, לבין השורש הפנימי החיובי? אומר הרב, אלא שכך היא המידה, שהטוב והבניין העולה מתוך החטא, איך הוא עולה מתוך החטא? צריך הוא שיזוקק הרבה, עד שיהיה עולה לשכלול היצור כולו. כלומר, צריך לזקק אותו, צריך להפריד את הפרי הטוב מהקליפה הרעה. מהו המנגנון שהקדוש ברוך הוא משתמש בו לזיקוק הזה? אומר הרב, והזיקוק הוא מידת האיסורין, ממרקה אחת. כלומר, המנגנון האלוקי שהקב הוא ברע, על מעט לזקק את הטוב מן הרע כשהופיע רע בעולם, הוא האיסורין. דרך אגב, זאת הלכה פשוטה ברמב"ם. הרי שידוע חילוק בגמרא, ופסק להלכה הרמב"ם, ארבעה חילוקי כפרה, שיש שמבדילים בין תשובה מהירה לתשובה מאהבה, אבל זה ידוע ש... לא נגיד זה לכל הפרטים, אבל אחד מהשלבים, נגיד זה ככה, זה האיסורים, קבלת האיסורים. עכשיו, איסורים זה, יש איסורים קשים, יש איסורים קלים. כמו שהגמרא אומרת, איסורים זה גם אדם שמכניס את היד לכיס כשהוא רוצה להוציא שקל לטובת משהו, והשקל הזה נמצא בכיס השני. הוא צריך להכניס את היד השנייה לכיס השני. זה גם סוג של איסורים. אז איסורים זה שכשהמאמצים של האדם, הציפיות שלו והמעשים שלו לא מתממשים. ויש כאן כמובן פערים בין איסורים קטנים לאיסורים גדולים. אז זה נקרא איסורים. והזיקוק הוא מידת האיסורים, וצריך להבין למה, איך זה פועל בדיוק, למה דווקא איסורים. מה המידה כנגד מידה פה, איך זה באמת מזקק, איך זה באמת מתקן. והזיקוק הוא מידת האיסורים ממרקי החטא, כלומר המזקקים את החטא הבא מעומק הטוב, מכל כיעור החיצוניות שלו, ומעמידים אותו על יסודו הפנימי, החי חיי אמת וקודש. טוב, נראה שנעצור פה, כי יש כאן הבנה יותר עמוקה. איך בדיוק האיסורים הם אלה דווקא שמצרפים את התוך הפנימי ומסלקים את הקליפה החיצונית? למה, איך האיסורים עושים את זה? איך זה קורה? אני מצא שנשמור את זה, כי אני רואה שאין לנו כך זמן להתעמק על זה. טוב, אז מחר בעזרת השם אולי נסיים את הפסקה. שר כוח, שבוע טוב.